שלום לכולם, אנחנו היום ממשיכים את הפרקים ד', ה' וו' בספר מלכים. אז פרק ד', בואו נפתח אותו בפנים. כן, ויהי שלמה מלך על כל ישראל, ומיד לאחר מכן תיאור בעצם כל מה שקשור לממלכה, הניהול של הממלכה, השרים בהתחלה, אחרי זה הניצבים ובעלי תפקידים. בעצם יש פה איזשהו תיאור של הממלכה, ואנחנו רואים תיאור דומה כמה פעמים קודמות במקרא, וזה חלון הצצה מאוד מרתק, מאוד יפה, בעצם להבין מה קורה שם, להבין את סדרי העדיפויות. זאת אומרת, ברגע שמתארים את סדרי המלכות, אז אתה בעצם רואה את בעלי התפקידים, אתה רואה את ההיררכיה מי ראשון, מי שני, מי שלישי, רואה את מי שיש פה ומי שאין במקום אחר. אפילו דוד עצמו מתוארים פעמיים במקרא, ובכל פעם זה קצת אחרת. אז בואו אנחנו נערוך איזושהי היכרות מרחבית בעצם עם התחום הזה, מכיוון שזו הפעם הרביעית במקרא שמתארים את סדרי הממלכה, את בעלי התפקידים. פעם ראשונה ראינו את הדבר אצל שאול, פעם שנייה אצל דוד בפרק ח' אחרי סדרת מלחמות, פעם שנייה בפרק ח', ופעם, זאת אומרת, פעם שנייה אצל דוד, פעם שלישית בסך הכל, והפעם הרביעית בעצם זה אצל שלמה. ואנחנו, אני רק אעיר כמה הערות, אבל אתם תראו איך יש פה חלונות הצצה מאוד מרתקים, שאפשר דרכם לראות הרבה הרבה דברים עמוקים. אז אצל שאול ויח, אני קורא בפרק י' ד' פסוק מ' ח', ויעש חיל ויח את עמלק ויצל את ישראל מיד שוסהו. טוב, זה סיכום המלחמות שלו אחרי פרק י' ד', מלחמתו בפלישתים. ויש פה שמות של בניו שהם הפוטנציאלים להיות מלכים, ויהיו בני שאול, יונתן וישבי ומלכי. באמת איש בושת לא נמצא כי הוא לא פוטנציאל למלכות. מה? פרק י' ד' בפרק בספר שמואל א', פסוק מ' ח' קראתי. אז אם כן, שימו לב, ושם אשת שאול ושם שר צבאו. המשפחה פה תופסת מקום מאוד חשוב, כאילו מי זה בני המשפחה? זה לא מובן מאליו, אבל זה מעורבב אצל שאול. המשפחה היא מאוד בפנים. שימון הבני ימיני, גם המינויים הם מינויים קרובים, יש הרבה מה לומר על הדבר הזה. ושם אשת שאול ושם שר צבאו אבינר בנר דוד שאול. שימו לב, על בסיס מה הוא, זאת אומרת, נר הוא דודו של שאול והם בני דודים, אז את מי שמת כאילו ממש מתארים שר צבאו אבינר בנר דוד שאול, הדוד שלו. זה שייך לעניין, זה בסדר, זה השיטה, זה לא בעיה, זה לא תקלה. כמו שאמרתי, שימון הבני ימיני, הוא אומר לשרים או לעבדים שלו, ובעצם אתה רואה עוד פעם, רגע, מה זה בני ימיני? כן, הם כולם פה מבני ימיני, זה יש את הדבר הזה. אגב, אצל דוד יש גם קרובים, אבל זה לא יהיה כתוב, זה לא נושא. דרך דברי הימים אנחנו יודעים שיואב קרוב, צרויה. אנחנו מבינים את הקרבה, אבל זה לא הנושא פה, זה הנושא אחר, ויש כמובן גם מינויים. המסע ועוד מינויים רחוקים, זה גם נמצא. טוב, אז אם כן, זה התיאור. שימו לב, רק שר צבא. וקיש אבי שאול ונר וכן הלאה, חשבון של משפחה, נשים, ילדים ושר צבא. רגע, ומה עם שרים אחרים? אין שרים אחרים. עוד לא, עוד אין, לפחות לא מספיק חשובים בכדי שיכתבו אותם, את האחריות הנוספות. בפרק ח' אנחנו רואים, אחרי שדוד יוצא לסדרת מלחמות, אחרי שהבטיחו לו מקדש לבנו, והוא יוצא למסכת מלחמות, אנחנו רואים וימלוך דוד על כל ישראל, סיכום בפרק ח' בשמואל ב', ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ואז יואב שר בן צרויה על הצבא, הוא הראשון, שר הצבא הוא החשוב, אבל שימו לב, מתחילים בו. יושפט בן אחילות מזכיר, צדוק בן אחיתוב ואחימלך בן אביתר כהנים, ושריה סופר, ומאה בן יהוידע והקרתי והפלטי, ובני דוד כהנים. יש הרבה מה לומר על כל דבר. אבל שימו לב, יש פה כבר רשימה מכובדת. הוא נשיא, כן, וצדוק ואביתר כהנים, רגע, את זה ראינו, לא. לא, אז ובני דוד כהנים, זה בפרק ח', בפרק ח', אחרי המרידות, אז יש כמה שינויים קטנים, אבל בגדול זה דומה, אז לא נתרחב כל כך. אצל שלמה, שימו לב, זה משהו אחר, אצלנו. זאת אומרת, בניואנס, עכשיו דוד הרבה יותר מפותח, ממלכה הרבה יותר מפותחת מאשר של שאול, אצלו, אצל שלמה, והיא המלך שלמה מלך על כל ישראל, ואלה השרים אשר לא עזריה בן צדוק הכהן, מי הראשון? לא שר צבא, למה שר צבא הוא לא ראשון? כי אין מלחמות. במדינת ישראל, מי הבכיר על יד ראש הממשלה? מה?
שר הביטחון.
שר הביטחון, למה? עדיין, אבל זה לא, כאילו, באופן עקרוני, אנחנו יכולים להבין שכשעוברים לתקופה שאין מלחמות, שר הביטחון הוא כבר לא משמעותי כל כך, הביטחון כבר זה עובדה קיימת, ועכשיו שר מישהו אחר יהיה משמעותי יותר, מה?
אפילו אין לו שר הביטחון, הוא עצמו שר הביטחון.
הוא עצמו שר הביטחון, כן, לקח את זה קרוב אליי, נכון. אז באמת אפשר להשוות להיום וללמוד הרבה דברים מעניינים. אז מי? השרים אשר לו, עזריה בן צדוק הכהן, הוא הראשון. וואו. אלי חורף ואחיה בני שישה סופרים. שימו לב, סופר. יושפת בן החילות המזכיר. ובניה בן יהוידע על הצבא, וצדוק ואביתר כהנים באותו פסוק. ועזריה הוא בן נתן על הניצבים. וזבות בן נתן רע המלך, רע המלך זה יועץ, מישהו שהוא מתרועע איתו, והחישר על הבית ואדוני מס, בן, אדוני רם בן עבדה על המס. שימו לב, התבסס השלטון, כל אחד רואה שזה רשימה הרבה יותר רחבה, גם שר הצבא הוא לא ראשון כמו שראינו, הוא מופיע ממש רביעי, הוא מופיע רביעי וזה כמובן, משמעותי הדבר הזה, זה אומר שסדרי עדיפויות הם אחרים. טוב, מתי הדברים האלה מופיעים? גם זה שאלה מעניינת. אצל שאול, אחרי המלחמה שלו בפלישתים, בעצם הייתי אומר שמה מאופיינת, מצד אחד הוא מאבד את המלכות על ידי זה ששמואל אומר לו לא חיכית, זה בפרק י' ג' וי' ד', הכל שם זה מלחמה אחת עם שלבים, אז הוא אומר לו לא חיכית ואיבדת את המלכות. מצד שני, כן רואים בפסוקים האלה תיאור של תופס את המלכות, מלכות שעה, אבל באיזושהי מלחמה שמאפיינת את עמדתו הרוחנית, לא במלחמות האחרונות, היא בתחילת הדרך. אחרי זה אנחנו רואים את דוד, אחרי באמת לא בתקופה שכמובן הוא על יהודה, אחרי שבפרק, אפשר לומר בפרק ז' מבקש את המקדש, יוצא למסכת מלחמות, סדר עולמי חדש, כך קראנו לזה, פרק ח' מלחמות עולמיות, בסס סדר חדש ביחס לכל העמים מסביב, לקראת והניחותי לך מכל אויביך, כחלק מהתהליך הזה, ואז בעצם שמה הוא במיטבו, שמה זה נמצא. אחרי מרד אבשלום, ואחרי מרד שבע בן בכרי, אחרי שנשברה מלכות דוד, לפי הירושלמי חצי שנה היה מקריב סעירה של אדיוט, הוא בעצם איבד את המלכות. אחרי הדבר הזה, אז אנחנו רואים עוד פעם מונים. טוב, אז מה היה לנו? מה היה לנו? ואצל שלמה, אחרי ביסוס השלטון בצוואה, ובעצם החלום בגבעון, בקשת החוכמה, ממש בתחילת הדרך, אם זה עומד לעבוד, זאת אומרת, כאילו בנקודה שבה המלך מבסס את מלכותו ולוקח שליטה, וזה איזשהו שיקוף של מה היה במלכות, כל מקום זה בניואנס אחר. טוב, בואו נלך. מה התפקידים של, אז אנחנו בפרק הזה, בפרק ד' רואים ניצבים, ומה אנחנו רואים ביחס לנציבים האלה? יש ניצבים ויש נציבים. ניצבים הם אלה שמחלקלים את המלך, זה מפורש. ושימו לב, בבעלי התפקידים, ועזריה בן נתן על הניצבים, וזבות בן נתן כהן רע המלך. זאת אומרת, אז אם כן, אחד מהשרים שמתואר בחלק שקראנו עכשיו, הוא בעצם מי שהוא על הניצבים, והניצבים מפורש בפסוק ז' ולשלמה 12 ניצבים על כל ישראל, זאת אומרת הם אחראים, וחלקלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה. כן, חודש בשנה יהיה על אחד, האחד לחלקל. אז איך באמת מתנהלת הממלכה? חודש בשנה מישהו מחלקל, ויש פה דבר מעניין שאין לי ספק שיש בו הרבה משמעות. אני אעיר על הכותרת, לא בחנתי אותה מבפנים, אבל שימו לב, כל אחד קוראים לו בשמו בשיטה אחרת. אין אחידות. אלה שמותם, בן חור בהר אפרים, על שם אבא. בן דקר, עכשיו גם זה שמות של ערים, לא הר אפרים ככלל אלא ערים. אחרי זה בן חסד בערובות, בכל ארץ חפר, המקומות שלו, סוחו, בן אמינדב, אבינדב, ופה אנחנו רואים, תפת בת שלמה הייתה לו לאישה. מכאן אנחנו רואים שהניצבים היו אנשים חשובים. בהמשך יש עוד אישה אחת, עוד אחד שיש, שמתחתן עם המלך שלמה, להתחתן עם המלך שלמה, זה לא פשוט, זה אומר, אז זה אנשים חשובים. אנשים שבעצם אחראים לחלקל את הארמון במשך חודש בשנה, איזה מין תורנות כזאת. עכשיו בן אבינדב, אז כל החלק הראשון קוראים להם בשמות אביהם. בענה, מי 1, 2, 3, 4, מהחמישי מתחיל עוד קריאה. בענה בן אכילון. עכשיו כשקוראים בשם אבא, אז זה כאילו אתה אומר, זה קודם כל עסק משפחתי, זה עיסוק משפחתי, הוא בן של מישהו. למה אתה אומר בן של מישהו? איך קוראים לו? לא, הוא בן של. אז זה כאילו גם, זה לא פרטי, זה משפחה דואגת. הרי הם דואגים לחלקל. אז ההיגיון אומר, מאיפה יהיה לו כסף? הוא מפעיל אנשים. הוא מפעיל אנשים, אז הוא בן של, והבן הוא בעצם מסמל את הממד של המשפחה שהיא שותפה בסיפור הזה. וזה מאמץ לפי אזורים. כל אזור בארץ לוקח אחריות. לוקח אחריות בתקופה מסוימת, אחד חלקי 12, מה?
למה זה לא לפי שבטים?
זה גם לפי שבטים, זה אזורים, החלוקה היא לא שבטים, אבל אזורים. בחלק מהם הר אפרים, אתה רואה חלוקה שמתארת כן שם של שבט, יש יותר, בנפתלי, אחי מצ בנפתלי, יושפת בן אכילה, שמעי בבנימין, אבל יש כאלה שלא שמות של מקומות. אז אתה מבין שזה מאוד משתנה, לפעמים השבט הוא המגובש יותר, אבל זה בעצם מיפוי של הארץ באזורים, וכל אזור לוקח אחריות בעצם לנהל במקום מיסים של היום, ואחרי זה הממלכה מנהלת את עצמה. אז מישהו נציג של אזור מסוים שהוא מנהל. בחלק מהם בענה בן אחילוד, אחרי זה אחינדב בן עידו, אחימץ בנפתלי, הוא היחידי שקוראים לו בשמו הפרטי, לא שם משפחה. הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה, הוא חשוב, אז אומרים אותו, הוא בתור, הוא חותן של שלמה.
גם בענה בן אכילות מוזכר שמו.
מי זה?
בפסוק
י"ב. איזה פסוק י"ב? בענה בן אכילות, כן, הוא גם בשמו וגם בשם אביו. אז ניסיתי לתת כמה תובנות, אמרתי בן של זה כאילו המשפחה לוקחת, אבל המשפחה בשורשים שלה. ומישהו שהוא בחשיבותו, אחד כזה יש, אחד. וכל האחרונים, בענה בן חושה, יושפת בן פרוח, שימי בן אלה, גבר בן אורי, כולם באמת בשמם ובשם אבותיהם, ויש פה ניואנסים שאפשר עוד לחקור בהם, אבל בואו, הוא נציב אחד אשר בארץ. זה הנציב על שבט יהודה, שלא נקרא בשמו, וגם זו שאלה מעניינת, אם מישהו יש לו תשובה, למה לא קוראים לו בשמו, הנציב האחד, שזה בעצם נציב, מסבירים שהכוונה לנציב שבט יהודה, הוא לא נקרא בשמו ובפרטיו, אולי, כאילו, לא יודע, הרי קוראים לכולם בשמות, כאילו, פתאום למישהו לא קוראים בשם, אינני יודע, אפילו לא כתוב יהודה, שכאילו דילגו פה על יהודה בסיפור, אתה אומר, יהודה, שלמה הוא משבט יהודה, כאילו איפה יהודה נמצאים פה? אולי שלמה הוא כאילו, לא יודע, אבל כן מתואר פה משהו, למה התיאור שלו, הנציב האחד, כאילו המיוחד, מה זה, למה זה מופיע בצורה כזאת? יהודה וישראל רבים כחול אשר על שפת הים, אוכלים, שותים ושמחים. קודם כל, איך זה קשור בעצם למה שכתוב לפני כן בפרק הזה? למה זה איזשהו סוג של סיכום לתיאור הזה שראינו אותו?
אז כמו שהיא מתחותו התיישבה, אז גם שעם ישראל מרגיש אותו דבר, זה לא רק הצד.
נכון, נכון. יכולת לחשוב על עריצות, יפה מאוד. זאת אומרת, יכולת לחשוב על עריצות, שמה? תראה את הכל בעלי תפקידים, תראה כמה משרות, תראה כמה נציבים, כולם מחלקלים את המלך, 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 המלך. ואיפה אנחנו מכירים מצב כזה שהמלכות לא משרת, את עצמה היא משרתת ולא אחרים. ופה לסיים את הפרק שמתאר את סדרי הממלכה, בפסוק הזה זה נפלא. זה בעצם להגיד יהודה וישראל רבים, יש הרבים הזה יש שפע. זה דור של שפע, של לידות גם, ככל אשר השפת הים, לרוב, ולא מצוקה, אוכלים ושותים, ולא רק אוכלים ושמחים, בתוך כל הריבוי. זה עושר של היחיד, של הפרט. ובמובן הזה, אבי יסר את, מאוחר יותר אנחנו נראה, בקיץ נלמד על אבי יסר אתכם בשותים, אני אסר אתכם, אבי יסר, ככה מתארים את שלמה. זה לא מה שאנחנו רואים פה. זה מנקודת מבט של הדור אחרי, רואים את הסיפור אחורה, אבל זה לא הנקודה שלנו פה. פה אוכלים, שותים ושמחים, ולמעלתו, מעלתה של המלכות, הדבר הזה נמצא. טוב, פרק ה'. מה מערכת היחסים בין שלמה, שאלתי פה בדף, בין שלמה לבין העמים אחרים שסביבו? אפשר לומר שבמידה רבה הפרק הזה עוסק בדבר הזה. אני קורא את הפסוק הראשון. ושלמה היה מושל בכל הממלכות, מן הנהר ארץ פלישתי ועד גבול מצרים. מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חיי. אז קודם כל יש פה כותרת. בכל הממלכות, מן הנהר, הכוונה נהר פרת, ארץ פלישתים ועד גבול מצרים. זאת אומרת, בתוך המקום הזה יש שלטון שלו, והשלטון המושל הזה הוא בעצם איזשהו תיאור של ריבונות כזאת או אחרת. זאת אומרת, כמובן שיש הרבה מקומות שהם בריבונות של ישראל, אבל מושל בכל הממלכות זה לא בדיוק ריבונות, זה שליטה ב... זאת אומרת, מגישים מנחה, עובדים את שלמה, אבל יש להם את כל סדרי השלטון שלהם. אז הם סוג של כפיפות בעצם, סוג של פרובינציות, לא פרובינציות, אבל מלכויות שהן כפופות. ארץ פלישתים בעצם נמצאת בתוך המקום הזה, מגישים מנחה, וזה תיאור אחד, זה תיאור של הממלכה. אנחנו רואים את הדבר הזה בפרק ח', ויח דוד את פלישתים ויחניהם. זאת אומרת, דוד ודורון נלחם בפלישתים, הכניע אותם, ויקח דוד את מתג האמה. ומתג האמה, חז"ל אומרים שזה גת, לא חז"ל, סליחה, בדברי הימים כתוב גת. אני מקווה שאני לא מטעה בניסוח המדויק, אבל מדברי הימים עולה שהכוונה לגת, ודוד לוקח את גת, שאלה מה המשמעות, אבל אנחנו רואים השלכה אחת, שמתוך הסיפור הזה איתי הגיתי, יחד עם הלוחמים, 400 לוחמים, הופך להיות נאמן גדול, ובשבועה הוא מצטרף אל דוד בשעות הקשות שלו במרד אבשלום. אז אם כן, אנחנו רואים, שלמה מושל, זאת אומרת, יש מדינות חסות, זה עמדה אחת, וזה תיאור שלטונו, ברמה הריבונית, ברמה של השליטה, איזה סוג של שליטה יש לו, זה דבר אחד. אבל ממשיכים, ומתארים ואי לחם שלמה ליום אחד 30 קור סולד ו-60 קור קמח. לא מתאים לכתוב את זה בפרק הקודם, שהיו מחלקלים את המלך, כמה מחלקלים אותו, זה לא מתאים שם.
שאלה אם זה לוקח את זה מהעמים האחרים.
יפה. פה מסתבר שנכנסים פה למגרש נוסף. המגרש הנוסף הוא בעצם מדבר פה על עמים אחרים. כבר לא על ההפעלה שלו את אנשיו. ובתוך העמים האחרים, אז אנחנו רואים הוא מושל, ויהי לחם שלמה ליום אחד, 30 קור סולד ו-60 קור קמח, 10 בקר בריאים ו-20 בקר ראי, ומעט צאן, לבד מאייל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים, כי הוא רודה בכל עבר הנהר. באיזה הקשר הארוחה היא כל כך גדולה? כי הוא רודה בכל עבר הנהר, כל עבר הנהר פרט, כל המרחב באיזושהי מידה, המרחב המסופוטמי, בלי שאני שם את האצבע המדויק, ועד עזר, בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל לבריו סביב. איך קופצים מנושא לנושא? התחלנו מושל, ומתארים את המושל. אחרי זה לחם שלמה, ואחרי זה כי הוא רודה. מה זה קשור? איך תופרים את זה ביחד? אז אפשר להגיד, שעושים חשבון בעצם, בואו נראה כמה אוכלים שם ביום, אם מקבלים שני חשבונות, זאת אומרת, אז לפי המידה, קור זה עשר איפה, קור זה המידה הכי גדולה, והקור הוא בעצם או בליטרים, אם מתרגמים אותו, או 400 רגע אחד, או 250 ליטר או 412 ליטר. אז בואו ניקח את ה... עכשיו, כפול 30 קור, הגענו ל-12 ליטר סולת, 12 אלף ליטרים של סולת, זה הרבה. כמה אנשים אוכלים ביום אחד, וסכום, אחרי זה יש גם, זה לא רק זה, ו-60 קור קמח, זה 24 אלף קמח, 24 אלף ליטר קמח ביום. מה זה? מה עושים עם כבוד כזה?
צבא יש לו.
צבא?
צהר אוכל יותר.
אז פה אפשר להגיד, כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפס... איך זה? איך כי הוא? מה זה קשור? כי הוא רודה. אז אפשר להגיד שהוא רודה, זה הסבר לממלכה הגדולה. זאת אומרת, ואז זה לא הריבונות שלו, זה לא הנושא של הגדרת ריבונות מה השטח, אלא זה סוג של עמדה שמסבירה את המסה הגדולה של אוכלי שולחנו במובן הרחב, שזה כולל את הצבא וכולל את הנציבים וכולל את האנשים, וכשכתוב ושלום היה לו מכל לבריו מסביב, אז זה כולל גם את כל האנשים שקשורים לממלכה במובן הרחב. אז בכל אופן, יש פה איזושהי ממלכה אדירה. זו שאלה מעניינת, איפה השרידים שלה. כאילו כשרואים את עיר דוד, רואים עיר קטנה, לא דומה בכלל לשום דבר שקשור לירושלים, אבל מסתבר שפה זה לא רק בירושלים. לחם שלמה, זה הלחם שבאחריותו, אפשר לקחת אותו למספרים אחרים לגמרי, גם באזורים אחרים, לא דווקא בירושלים. אז בעצם יש פה מסה של התנהלות גדולה מאוד, ותחת הכותרת הזאת, אז בעצם רואים מדינת ישראל של פעם, של שלמה, מעצמה בינלאומית, גם ברמה של השליטה וגם ברמה של הלוגיסטיקה. אני ממשיך. וישב ישראל, יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, באיזה שלווה כזאת, מדן ועד באר שבע, דן בצפון ועד באר שבע, בכל הגויים סביב.
שלמה לא הגיע עד לאילת?
מה? יש גם, נכון, יש גם, רואים מאוחר יותר, יש תיאור לאופיר, זאת אומרת, מפרץ אילת ודרומה, נכון, יש גם תיאור כזה, נגיע לזה. בינתיים מתארים את השליטה שלו ברמה של, כמו שאמרתי, של התנהלות הממלכה, ושם כנראה שזה לא הנקודה, זה באזורים שהדבר הזה מתקיים יותר, זה לא תיאור גבולות, מה שיש פה.
למה מציינים את יהודה בנפרד מישראל? יהודה בישראל.
וישב יהודה בישראל, אגב, זו חלוקה שלא נמצאת רק פה, היא נמצאת אפילו בספר שופטים, וכמובן בספר שמואל, והיא בעצם מספרת שמתחת לפני השטח החלוקה הזאת קיימת. כן, כשיוצאים למלחמה, אפילו בעמלק, אפילו כשהוא הולך במלחמה הראשונה של שאול, מונים לבד את ישראל, לבד את יהודה. ולמה מונים לבד? כי כל כוח הוא עומד בפני עצמו. זה נושא מעניין, לראות ששבט יהודה חולק רשות לעצמו תקופה ארוכה, יש לו את ההתנהלות שלו, זה כמו, אין לנו היום דוגמה, אבל כאילו, כמו שמדינת ישראל לא נגיד ככה, יש לה חלוקות חזקות, אבל באמת אם מונים, אז מונים את כולם, זה ברור לכולנו. ושם למנות זה כוח חי, כוח אורגני. אז שבט יהודה, יש בו איזה אורגניות שחולקת רשות לעצמה. זה באמת מעניין, אבל אני אומר, זו תופעה רחבה שמראה שהחלוקה למדינות בסוף היא לא התחילה יש מאין. היא קיימת כל הזמן, החלוקה בין ישראל ליהודה. לפעמים היא מגיעה עד לכדי שיש מלך כאן ומלך כאן ושר צבא ושר צבא, וישחק הכל נערים לפנינו, ולפעמים היא רוכשת מתחת לפני השטח. וישב ישראל, את זה ראינו, ופה עכשיו זה פרק של תיאור שפע, שפע פיזי ושפע רוחני. וידבר 3,000 משל, והאיש ירוך 50 ו-5,000. וידבר על העצים, מן הארץ אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר. וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה ואת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. אוי, סליחה. וישלח חירו מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביו, כי אוהב היה חירה לדוד כל הימים. אז אם כן, אוהב היה לחירם כל הימים, לדוד כל הימים, יש פה איזשהו ביטוי שדיברנו עליו, והוא חוזר פה, לראות עד כמה בעצם דוד פתח את המרחב הגדול, הוא ניהל מלחמות, אבל המלחמות זה סוג של תקשורת עם, 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 עם כולם, ושלמה קוצר את הפירות, עכשיו כבר יש תשתית, והנה, אוהב היה חירם לדוד כל הימים, זה מתחיל מדוד, זה לא מתחיל בעצם מחירם. אז אם כן, השם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה ויחתו שניהם, ברית שניהם. התזמון בפסוק אחד הוא פלא, הוא, אני רק מאיר עליו, והשם נתן חוכמה לשלמה, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה. מה זה קשור? אז יש פה חוכמה שביטויה ביכולת לא רק להגות בדברים גבוהים, בשיח האילנות ושירת הדקלים וכו' וכו', שירת הציפורים וכל מיני דברים שמשייכים להבין את הטבע בעומקיו הגדולים, אלא גם יש פה התנהלות מול עמים אחרים בחוכמה גדולה, בתבונה גדולה, במלכות, להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, להימלך ולהוביל, יש פה כישרונות גדולים. טוב, האם אני שואל, וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה, זה לחיוב או לשלילה?
איזה פסוק?
וישב ישראל, פסוק ה', פסוק ה', כן, חזרתי. אז אני רוצה להגיד את זה כאיזשהו ביטוי לרווחה בימי שלמה, ואולי נתרכז בזה כשנגיע לפרקים הבאים, כשמתארים את העושר של שלמה, פה מתארים אותה ברמה, כן, של ניהול הממלכה מצד אחד, השפע שיש לכולם כמו שראינו, הפסוקים הקודמים בפרק הקודם של בעלי התפקידים פה מתורגמים וישב ישראל לבטח, זאת אומרת, כן, זה מתורגם לאזרח מעוד כיוון של הביטחון, הביטחון האישי, הביטחון הלאומי, כל ימי שלמה. ושלמה בעצם מתאפיין בדבר הזה, תקופה של שפע שאין כדוגמתה. הזוהר אומר, בדורו של שלמה נראתה לבנה, נראתה לבנה במילואה, השרה בהשלמתה. זאת אומרת, השר, הלבנה, המקבל, העם, ישראל נמשלו ללבנה, שחמה ויש לבנה, אור שמאיר אותנו ואנחנו מקבלים, הייתה באמת במיטבה. תור הזהב קורא לתקופה הזאת הרב קוק במהלך האידאות, ולבנה במילואה, ואיזשהו דבר שאירה פעם אחת בהיסטוריה שהיינו במקום השלם. ובמקום השלם מתארים את העולם הזה, כמו שהתורה מתארת את השכר והעונש, ונתתי גשמכם, נתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג לכם את זה. ורגע, זה הברכה, איפה הרוח? זה ברכה.
דור 15.
מה?
דור 15, שלמה.
דור 15 ליציאת מצרים? למה?
לאברהם אבינו.
דור 15? לא ספרתי, אבל בסדר.
זה הרב סעוד אותו שיעור, אתה לבנה במילואה, כלומר, רק התחיל שירינה.
אה, אתה אומר, לבנה במילואה. כן, לבנה במילואה, אתה אומר, זה 15 דור. מעניין, מעניין. טוב, בואו נלך הלאה, ורבות סוסים. סוסים, מה זה סוסים? לא ירבה לו סוסים, כבר אמרנו, זה ניהול הממלכה. זה הכוח של הממלכה. זה בסוסים בתקופה הזאת,
זה צבא,
זה צבא, אבל זה גם תקשורת, זה גם, זה תקשורת, זה ניידות במובן הרחב שלה. זאת אומרת, כן, ויהי לשלמה 40,000 ורבות סוסים למרכבו ו12,000 פרשים. אגב, 12,000 פרשים אומר שמה?
היחס?
כן, אם יש 12,000 פרשים, כמה סוסים יש?
לא, יש
את
הסוסים יותר תמיד.
כן, לא, כי יש מרכבות, גם יש פרשים ויש מרכבות.
גם יש מקרון, זה לא כמו היה צריך כמה סוסים.
נכון, אבל זה יוצר קשר ביניהם, לא יכול להיות שאין קשר. הקשר יכול להיות שני סוסים לאחד, לא יודע, שלושה, לא יודע, איזשהו מספר, אבל חייב להיות איזשהו קשר בין הפרשים לבין הסוסים, נכון? כי הפרש או הפרשים הם רוכבים על הסוסים. אז כבר, אז פה הפער הוא גדול, 40,000 ורבות, 12,000 פרשים.
אבל סתם בדיוק באסטרטגיה של אז, בצפון סין היה איזה פחת שם של העם הזה, והיו מגיעים מהר לכל מקום הצבא, כי הם היו להם מורבות סוסים ומחליפים סוסים, סוסים הוא מתאים.
אתה אומר, הסוסים היו בכל מקום.
את העם הזה בצפון סין.
בקיצור, אתה אומר, סוס משרת אותך עכשיו, אתה רוכב איתו 20 קילומטר, מניח אותו ברובה, עולה על סוס חדש, כמו לתדלק. הסוס אי אפשר לתדלק אותו, כמו בטנקים אתה מתדלק, פה אתה מחליף את הסוס.
מחליף סוס. הם היו מגיעים מהר מאוד, ובכל מקום אנחנו לא יכולים לציפור לכזה תגובה מהירה.
טוב, טוב, לא, באמת לא חקרתי. אבל יש פה שאלה גדולה שעסקו בה בכל מיני כיוונים ונתנו כל מיני תשובות. ויהי לשלמה 4,000 אריות סוסים, ורבות, אריות ומרכבות ו12,000 פרשים. ויניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלים. אז אם כן, רגע, ויניחם את הסוסים האלה, את הרבות סוסים בערי הרכב ועם המלך בירושלים, אז אנחנו שואלים, 40,000 או 4,000?
איפה 4,000?
אצלנו כתוב 4,000, ואילו בדברי הימים כתוב 40,000.
למה? כתוב 40,000?
אצלנו 40,000? כן, כן, סליחה. ברור. בדברי הימים ב' פרק ת' פסוק חפי, ואי לשלמה 4,000 אריות סוסים ומרכבות ו12,000 וכו'. אצלנו כתוב 40,000. טוב, מה היחס ביניהם? אז הרלב"ג אומר שבספר מלכים מנה את מספר הסוסים ובספר דברי הימים את מספר האבוסים. מספר הסוסים היה 40,000, מספר האבוסים שהם אכלו בהם זה 10,000. כל אבוס כמו עורבה כזאת ל10 סוסים. בגמרא יש תשובה, לא למדתי אותה לעומק, ברור לי שיש בה עומק, היא לא התכוונה כפשוטו, כי זה מדרש שלא, תמיד מדרש, זה לא דווקא פשוטו, אבל עוד יותר, תכף תראו. בכל אופן, אז מה אנחנו רואים פה בגמרא? כתיב ההיא לשלמה 40,000 ורבות סוסים, אולי עכשיו יאיר השם את עינינו ונראה פה משהו. ויהי לשלמה 40,000 ורבות סוסים למרכבתו, למרכבו, וכתיב ויהי לשלמה 4,000. הכיצד? שואלת הגמרא. אם 40,000 הצטבלאות היו, הצטבלאות זה כמו ורבות, אם היו 40,000 ורבות, כל אחד ואחד היו בו 4,000 ורבות סוסים. לא, אז הצטבלאות,
זה תאים,
לא? זאת אומרת, אז מה זה הצטבלאות?
תאים?
40,000 תאים? הכיצד? אם 40,000 תאים היו, כל אחד ואחד היו בו כל 4,000 אורות סוסים. ואם 4,000 מצטבלאות היו, כל אחד ואחד היו ב-40,000 אורות סוסים. טוב, אני צריך ללמוד, לא עיינתי בגמרא הזאת לפני הלימוד, פעם ראיתי אותה לפני הרבה שנים, אבל אני לא זוכר כרגע. מה שאני אומר, אם מישהו ייקח את זה כפשוטו, אז זה 160 מיליון, אם יעשו את הכפולה. וברור שזה לא המציאות ולא לכך הם התכוונו. יש פה שתי קריאות, אולי נצליח להשלים ונדבר על זה בפעם אחרת. אנחנו, השאלה הבאה שהצגתי לכם.
אני סתם שאלה שאלה צדדי. אדם נכנס למעלה, לפי קורה לך, ופתאום באיזה קומה אולי איזה אישה, אתה צריך לרדת?
מעלית זה לא איכות, מעלית באופן פשוט, כל הזמן נכנסים, יכולים להיכנס בכל רגע. ואיזה איכות יש במעלית? למה שיהיה איכות? איכות זה במקום שאתה נמצא זמן ממשי כזה, שלא נכנס אף בן אדם, אין במעלית.
ראיתי שיש פוסקים
שאומרים
שזה איכות.
במובן הבסיסי, מעיקר הדין, איכות זה במקום שנעול ואנשים לא יכולים לבוא אליו. המקום הזה הוא לא נעול, ואנשים יכולים להפתיע אותך כל הזמן, והמעלית נפתחת בעצמה עוד כמה שניות. אלא מה? לחשוש שמישהו יעצור את המעלית באמצע וינהג לו, כאילו, זה לא שייך. אז ממילא, יש, בכל דבר יש אחמרות, אבל באופן פשוט הדבר הזה מותר. מדוע לא בנה דוד את הבית? למה דוד לא בנה את הבית? אז אנחנו רואים, כן, וישלח שלמה אל חירם, בוא אנחנו בעצם, רגע אחד, סיימנו את פרק ה', לא, לאן הגענו? רגע אחד, וילחם שלמה, הסוסים, איפה הסוסים? רגע אחד, מה?
אמרנו את חוכמת שלמה.
כן. לאן הגענו בפסוקים? וישלח חירם, לא, אבל איפה הסוסים היו אמרנו?
בהתחלה,
בהיי, בדעתי.
חזרת
אחוז,
הלכת
קידם
וחזרת.
בסדר. אז רגע אחד, אתה הניח השם וכו'. טוב, אז בואו נראה את הסיפור של, נכון, חזרתי אחורה, וישלח חירם, בסדר? וישלח חירם מלך צורת עבדיו, כי שמע כי אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. זה דיברנו על הפסוק הזה. ואז בעצם מתחיל התנהלות, ואת ההתנהלות אומר שלמה, פותח אותה במילים, מתי ידעת את דוד אבי? כי לא יכול היה לבנות בית לשם השם אלוקיו מפני המלחמה אשר סבבהו עד תת אדוני אותם תחת כפות רגליו. ואתה הניח אדוני אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגע רע, והנני אומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד אביו לאמור בנך אשר אתן וכו', הוא יבנה בית לשמי. התיאור הזה הוא בעצם הסבר למה דוד לא יכול היה לבנות? בעצם דוד היה רוצה, דוד היה שייך לדבר הזה. שני טעמים. טעם אחד, מפני המלחמה אשר סבבתו. טעם שני, בנך אשר ישב, כן, בנך אשר אתן תחתיך על כיסך, הוא יבנה בית לשמי. שני הטעמים האלה מופיעים איפה? בפרק ז', מכירים, זוכרים את הדבר הזה. ויהי כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מכל אויביו מסביב. ישב המלך בביתו, זה בית המלך, מאויביו מסביב, זה תת השם אותם תחת רגליו. זה צד אחד, אומר לו נתן, שני הדברים האלה צריכים לקרות עוד יותר ממה שקרה עד עכשיו. ומה זה עוד יותר? והניחותי לך מכל אויביך, ולא הרגע זאת, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה מצד אחד, ומצד שני יגיד לך השם, כי בית יעשה לך. מלכות בונים קודם כל, ועל גביה נבנה המקדש, והדור הבא זה כבר דור של מלכים, כי דוד הוא כמו שופט, שכאילו שופט, במובן הזה שעוד אין איזה המשכיות, וההמשכיות היא בבנו שיושב אחריו, ובנו שיושב אחריו מייצר בעצם משהו חדש, וזה מה שאומר שלמה, ויש פה שיקוף מלא למה שכתוב בפרק ז'. יש פה הערה, שנגיע אליי כשנלמד את דברי הימים. בדברי הימים מה אנחנו רואים? למה דוד לא בונה את המקדש?
כי דמים רבים שפך.
דמים רבים
שפך. זה לא כתוב בשום מקום שהשם אומר את זה.
נכון, אז אני מבין, קודם כל שם זה כתוב שהשם אמר.
דוד אומר שהשם אמר.
נכון, נכון, אז התשובה... אז התשובה...
זה פרשנות שלא לדבר השם, דבר
השם זה טוב. אז התשובה, אז זה מה שאני באמת מסכים, זה פרשנות לפרק ז'. זה פרשנות לפרק ז', אני אגיד במשפט אחד. בפרק ז' כתוב... שצריכה להיות מנוחה מן האויבים. ודוד, ויהי אחרי כן, ויח דוד את הרשע העולמי. ככה דוד בעצם תרגם את הדבר הזה. זאת אומרת, דוד בעצם מבין שהדרך להגיע למנוחה זה קודם כל להקות ברשע. יש טרור, יש עמים, יש את עדד עזר ש... הולך ומנסה לשלוט במקומות לא, יש את המלאק, יש עוד כל כך הרבה רוע בעולם, לחשוב שאפשר להושיט להם יד וזה יקרה, זה לא. אז דוד בעצם בשלב הראשון לא מושיט יד, בשלב הראשון הוא יוצא לסדרת מלחמות גדולה, והיא אחרי כן, ויח את הפלישתים ויקח את מתג העמה ושורה ארוכה של מכות. המכות האלה באות להביא למנוחה. בדורו דוד מבין ואומר לו, דוד מבין שהוא צריך עכשיו להילחם. זה מה שהוא צריך, זה מה שהוא מתרגם וזה מה שהוא מבין. ולמה הוא לא בונה? וצד שני אומרים לו, בנך אשר יצא ממך, הבן שלך. עומד דוד בסוף ימיו, ושם מדובר בסוף ימיו, ושואל את עצמו, מה בעצם הקדוש ברוך הוא אמר? למה לא אני בניתי? אז האמירה של דמים רבים שפכת היא איזשהו לימוד שדוד לומד בעצם שזה זמן מלחמה וזה זמן שלום, ומבין בעצם, זה תרגום של פרק ז'. אפשר לראות שממש הנבואה בדברי הימים היא נסובה עליו, אבל צריך לראות אותה יותר מדויק כדי לראות בדיוק את התפירה. אמרתי את העיקרון, אנחנו ממשיכים. ברור שאין, כל הטענה, יש כאלה שטוענים שדמים רבים שפכת זה חיסרון, פה רואים בוודאי שלא. עד תת השם אותם תחת כפות רגליי, את העמים שלחמתי, ואתה הניח השם לי מסביב. גם המילה והניח, זה אומר הניח, כי הם הפסיקו לתקוף אותך. זה, אנחנו מגנים מפני התוקפים, אולי תוקפים אותם גם, אבל אין שטן ואין פגרה, הכל פה, בוודאי שלא, בוודאי פה לא ביקורת וגם בדברי הימים, אבל נדבר עליו בפעם אחרת. טוב, טיבו של שיתוף הפעולה בין חירם לבין שלמה, יש פה נקודות להבנה. דוד בעצם, שלמה שולח אליו. כן, שולח אליו, אתה ידעת את הסיפור של דוד, אני רוצה עכשיו לבנות בעצם מקדש, אני ממשיך את דוד, ואתה צווה לי וחתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדי יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך ייתן לך ככל אשר תאמר. בואו נבנה את זה בשיתוף פעולה, יש לך עצים ארזים מן הלבנון, אני רוצה את הארזים האלה מן הלבנון. אתה ידעת שאין בנו איש שיעשה את הדבר הזה, חירם שמח, משתף פעולה, אבל הוא נותן תוכנית איך לעשות את הדבר הזה. שלמה אמר, עבדי עם עבדיך, זה לא בדיוק, קורה קצת אחרת. אז מה? אז הוא אומר, עבדי ירדו מן הלבנון, ימה, ואני אשימם דוברות בים, עד המקום אשר תשלח אליי וניפצתי ואתה תיסה. ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. שימו לב, הוא בעצם אומר, שיתוף פעולה, אנחנו נביא עד נקודה מסוימת, אתם לוקחים מנקודה מסוימת. זה שיתוף מעניין, זה לא עם עבדיך, זה לא עבדי ועבדיך.
זה יותר טוב.
מה?
זה יותר טוב.
באיזה מובן?
שלערבב בין...
בלי לערבב, כל אחד יש לו את ה... את, ה, את המקום שלו, אני כרגע מציין את העובדה וניפסתי ואתה תיסה, אתה תעשה את חפצי, כן, זה צד אחד. ובאותו פסוק עצמו רואים עוד דבר, ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. ואחרי זה יש תיאור מאוד רחב, או קודם כל יש תיאור, ויהי חירום נותן לשלמה הצי הרזים והצי ברושים כל חפצו, ושלמה נתן לחירום, או לחירם פה, 20,000 קור חיטים מסולת מקולת לביתו, ו-20 קור שמן קטית, כה ייתן שלמה לחירם שנה בשנה. זאת אומרת, כן, והשם נתן חוכמה לשלמה, והיא שלום בין חירם ובין שלמה. יש פה תיאור גם, השיתוף פעולה זה דבר שצריך הרבה הרבה מדויקות, וייתן חוכמה לשלמה כדי ששיתוף הפעולה בסופו של דבר יצא לפועל בצורה טובה. רואים שיש פה מורכבויות מתחת לפני השטח, שאני לא עסקתי בהם, אני קורא אותם, כאילו אני רואה אותם, ואת הצורך בחוכמה ואת הפער בין התוכנית לבין המציאות. אני משאיר את זה כחידה, לא עמדתי על העומק של הדבר, אבל ברור לי, אני רואה עכשיו עוד כל מיני נקודות שכולם מצטרפות בעצם לדבר כזה.
אתה רואה בעיה פה?
לא אומר בעיה, אני אומר מורכבות ואיזשהו תהליך שמתרחש פה. מתרחש איזה תהליך. ברקע אני משווה את זה לבניית בית המלך בספר שמואל. בניית בית המלך בספר שמואל היא סיפור אחר לגמרי. שמה חירם עושה את הכל מההתחלה ועד הסוף, חומרים ופועלים, עבודה, הכל, של, הכל עליו. פה זה משהו אחר, זה הדגשה, ואתה תיתן לי, באותו פסוק הוא אומר, הוא לא בא להראין את הלארג'יות שיש שם, כאילו היא נראית אחרת. אם אתם שואלים אותי, הפסוק, עבדי ילכו מן הלבנון, הוא אומר, עבדי עם עבדיך, הוא אומר, עבדי ילכו מן הלבנון ימה ואני אשים הם דברות בים, עד המקום אשר תשלח אליי, עד לשם, ולא יותר. הוא שם פה קווים עוד פעם ועוד פעם, וניפצתים שם ואתה תיסע, ואתה תעשה את חפצי באותו פסוק, הוא לא ממשיך, תעשה את זה בפסוק הבא, אתה תעשה את חפצי לתת ליחם ביתי. גם לי יש רצון, גם לי יש תביעה. זאת אומרת, יש פה איזושהי הדדיות ואיזושהי הפרדה שאני לא יודע לשים את האצבע המדויקת, כי לא עיינתי בדבר. ואי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים, ושלמה נתן לחירם. הדגשת ההדדיות, הדיוק הזה מאוד, ולכן גם השם נתן לחוכמה לשלמה, ואי שלום בין חירם ובין שילה. כאילו אומר, בלי החוכמה הזאת של שלמה לא היה שלום. כאילו, היה צריך את החוכמה כהקדמה לשלום, וממילא גם ויחתו ברית שניהם. גם אחרי זה, תראו, שלמה משלם מחירים מאוד כבדים, בואו תסתכלו, אני לא בטוח שהוא היה מתנדב לבד. והיה על המלך שלמה מס מכל ישראל, והיה המס 30,000 איש, וישלחם לבנונה, 10,000 בחודש, 10,000 אנשים הולכים ללבנון בחודש, חליפות חודש יהיו בלבנון 12 חודשים, רגע, כף חד, פה לא ברור לי מה כתוב פה. כן, ויעל שלמה המלך מס ואי המס, וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות, חודש יהיו בלבנון, 2 חודשים בביתו, ואדוני רם על המס, המיסים שנלוו לדבר הזה. יש פה נפח, יש פה מורכבות, אי אפשר לברוח ממנה. אני לא עיינתי בה כמו שאמרתי לכם, אבל אני בקריאה רואה אותה ומאיר עליה, ועוד חזון למועד.
טוב. לא הייתי מצפה ממחירם שיבנה את בית השם, כמו יישוב עדיין בית המלך.
נכון, נכון. אבל יש פה כמה נקודות שציינתי כעובדות, אני חושב שקראנו נכון. מה המשמעות שלהם? אני באמת לא יודע. אני אמרתי אותם וצריך לראות. טוב, עוד שני דברים אני רוצה לסיום. הדבר אחד זה המדרש, מה בין משכן לבין מקדש? והדבר השני זה הקרובים. מה בין משכן לבין מקדש? אז באמת אפשר לראות את זה במידות, אבל נעסוק בהם, ננסה לדחות אותם להתחלת פרק זין, או יותר מוכר, לא נספיק עכשיו להיכנס למידות ולסרטוטים ולראות את זה ברמה הזאת, אבל אני כן רוצה לדבר על מה המשמעות של מקדש, מה זה, מה ההבדל בינו לבין מה שהיה עד עכשיו. אז בפרק זין, בעצם דוד מבקש, אומר, אנוכי יושב בבית הרזים, ואהרון השם יושב ברעיים. בנינו מלכות שלמה, בית הרזים. אז איך יכול להיות שהשם הוא יושב בעיר? זה לא יכול להיות, הפער הזה לא יכול להיות. נקודת המוצא זה השלמות של הממלכה, וממילא לא יכול להיות שהקודש יהיה במקום אחר. אבל אנחנו הבסיס, והיא הרוחב, היא השני. אגב, הדבר הזה בהעלאת אהרון בפרק ו', שמואל ב', אותו דוד יושב בירושלים כבר, ואהרון נמצא בבית אבינדב. אז איך יכול להיות שהוא בקריית יערים, וכל ההתרחשויות קורות פה, בוא נזמין אותו אלינו. כאילו קודם כל בונים את הממלכה, ואחרי זה באה השכינה, לא להפך. בבית שני זה אחרת, דיברנו כבר על זה. עכשיו, אז כמו שיש מלכות, כבר לא שופטים, יש מקדש. המלך יש לו מקום קבוע, והמקדש יש לו מקום קבוע, וכל המציאות נמצאת במקום שקיים, במקום של מדינה, במקום של ממלכה, והשכינה היא חלק מהממלכה, וגם היא לובשת צורה חדשה. תחת הצורה החדשה הזאת, ראיתי איזשהו מדרש שחשבתי שהוא פשוט יפה, ולוקח פה ארבע ממדים בתוך הסיפור הזה. אז הוא אומר ככה, אף ארסנו רעננה, הפסוקים בשיר השירים, שיר השירים רבה פרשה א', מה מיטה זו אינה עשויה אלא לנחת, אף ארסנו ארסנו ארס, ארס זה מיטה. אז הראיה שם מדברת על המיטה, רעננות של המיטה, אף ארסנו רעננה. נכון, זה הראיה, כמה שאני זוכר, בואו נקרא את זה בפנים. תחילת פרק ב', רגע. כן, סוף פרק א', סליחה. אינך יפה רעייתי, אינך יפה היחנים, אינך יפה דודי הפנאים, אף ארסנו רעננה, היא אומרת לו. בסדר? אז ארסנו רעננה, הארץ שלנו, המשותפת שלנו רעננה, מה מיטה זו אינה עשויה אלא לנחת רוח, כך עד שלא נבנה בית המקדש, הייתה השכינה מיטלטלת ממקום למקום. אז אם כן, בניין המקדש, השכינה מיטלטלת ממקום למקום, והיה מתהלך באוהל ובמשכן, זה פרק ז' שראינו, מי שנבנה בית המקדש, זאת מנוחתי עד עד, הקדוש ברוך הוא יש מקום. דבר אחר, אף ארסנו רעננה, מה מיטה זו אינה עשויה אלא לנחת רוח? זה אותו דבר עד פה, אבל משווים את זה הפעם, לקח ישראל עד שלא נבנה המקדש, היו מיטלטלים ממקום למקום. זאת אומרת, התיאור של המיטה זה בהקשר של עם ישראל, לא בהקשר של השכינה. לא השכינה שבאה ושוכנת במקום הזה, אלא עם ישראל. משנבנה בית המקדש, וישב ישראל ויהודה וישראל לבטח. זאת אומרת, המקדש כמקום, העולם הרוח נמצא במקום, לא בתנועה, יש פה איזשהו משהו במרחב, נטוע במרחב, עם היתרונות של קביעות שיש לדבר הזה. דבר אחר, מה מיטה זו אינה אלא לפריה ורבייה, כך עד שלא נבנה בית המקדש, לכו וספרו את ישראל. זה מה שאומר, כן, לספור את ישראל, אומר דוד. מי שנבנה, יהודה וישראל רבים. זאת אומרת, יש איזושהי פריה ורבייה. פריה זה לפרות ולרבות, עם ישראל. זאת אומרת, כאילו המקדש מייצר ברכה בעם ישראל. מייצר קביעות לשכינה. מייצר קביעות לנו, ובמקום שאנחנו מטולטלים בדרך, אנחנו כל הזמן עוברים ממקום למקום, אז אנחנו מטולטלים, אז גם אנחנו לא רבים. וכשאנחנו במקומנו, אז יש איזו התרבות, איזו התברכות כזאת, במרחב שאתה נטוע, אתה נמצא במקום. כשיש לך מקום, אתה לא בגלות, אתה לא עובר ממקום למקום, אתה גם לא נייד, אתה נייח, יש את היתרון. יש גם מחיר לכל דבר. כולנו נלמד ספר מלכים, נראה את המחירים, אבל יש כך וכך. והדבר האחרון, דבר אחר, אף ארסנו רעננה. מה מיטה זו אינה אלא לפריה ורבייה, כך עד שלא נבנה בית המקדש, כל הקהל כאחד ארבעה ריבו. מי שנבנה בית המקדש, פרו ורבו. דאמר רבי יוחנן, מגבת ועד אנטיפטרוס, 60 ריבו עיירות היו, וכולם הוציאות כפליים מיוצאי מצרים. מה אתם אומרים? מה זה, רוצים לעשות חשבון? כמה זה יוצא? פעם עשיתי חשבון.
איזה פסוקים?
כפליים כי יוצא מצרים. בקיצור, לא, אני עכשיו לא פסוק, אני קורא את המדרש, אומרים כל הקהל כאחד ארבע ריבו, זה מה שבאו אחרי בעליית עזרא 40,000 אנשים, כל הקהל ארבע ריבו. מי שנבנה בית המקדש, אז נבנה מגבת ועד אנטיפטרוס 60 ריבו עיירות, ומוציאות כפליים כי יוצא מצרים. אולי מוציאות כל אחת מהן כפליים כי יוצא מצרים, בקיצור מיליוני, מיליוני, מיליוני. ברור שאין הכוונה פיזי. זאת אומרת, פיזי זה עד שלא נבנה את המקדש, ספרות ישראל, ישראל רבים, זה השלב הקודם במדרש. השלב הזה זה התברכות, התברכות שהיא לא מספרית, אבל היא כנגד מספר, כוחנו, יכולותינו, הווייתנו, שמחתנו, כאילו ארץ הצבי כזה, המקום מכיל הרבה יותר, ויש פה איזה דיבור על מיליונים שכאילו יושבים. מצד ההתרחשויות פה, מצד הברכה ששורה במקום הזה, והמקדש, השראת שכינה במרחב שהעם נמצא, מייצר משהו שהוא חורג מגבול אותם, חורג מהמספרים, חורג מהמתמטיקה שלהם. הנקודה האחרונה שאני רוצה, היא נקודה מעניינת, להשוות בין קרובי שלמה לקרובי משה. ויש פה דבר שהוא מאוד מעניין. הקרובים ככלל זה מקום ונועדתי לך שמה מעל הכפורת מבין שני הקרובים. זאת אומרת, נועדתי לך שמה ההתוועדות. והקרובים, פניהם של אחיו או פניהם אל הבית, שני מצבים, הם מסמלים את מקום השראת השכינה. ההתרחשות הזאת בין שניהם היא סוג של משל. ובתוך המקום הזה, אז אצל שלמה אנחנו רואים תשע ארון, תשעה טפחים, עוד טפח, ואחרי זה 10 טפחים הקרובים, ושמה נועדתי לך שם, במקום הזה. וישמע משה את השם מדבר אליו מעל הכפורת מבין שני הקרובים. יש פסוק דומה לזה. אז זה מה שהיה שם. וזה כלי, זה ממש כלי, בכתף יסרו. המוטות נמצאים כל הזמן. קרובי משה, זה קרובי משה. קרובי שלמה הם בגובה 10 אמות. בכל כנף 5 אמות. גובה 10 אמות, תדמיינו, אתה נכנס לתוך קודש הקודשים, ובגובה של 10 אמות זה כ-5 מטר. 5 מטר, מה גובה תקרה בבית המדרש? קצת יותר. זאת אומרת, אתה נכנס לחדר, לקודש הקודשים, וכל כנף 2.5 מטר, מוטת כנפיים, מקיר אל קיר, ענק. הוא עומד על הרצפה, הוא חלק מהבניין. בניגוד לקרובי משה שזה כלי, פה זה בניין. ועוד הבדלים מעניינים להיכנס ולראות. ובעצם אם מבינים, חז"ל אומרים שהיו שם גם הקרובים של משה. כמה שאני זוכר בפסוקים זה לא נמצא. ואם אנחנו... מה?
זה כלי אחד, לא שני כלים ארון והקרובים.
נכון. אבל חילקתי את החלקים שלהם, אבל אתה צודק, בסוף זה מקשר. כן, כן, בוודאי. נכון, נכון. אז בכל אופן, מה שבעצם עולה מפה, זה שיש קרובים של משה שהם ניידים. בכתף יסעו, השכינה עוברת ממקום למקום. אבל כשהשכינה באה אל המקדש, במקדש שלמה, אז בעצם מכינים קרובים לשכינה קבועה במקום. ואז הקרובים בעצם הם כבר לא ניידים, הם קבועים במקום, הם חלק מהבניין. 10 אמות גובה זה חלק מהבניין, מוטת כנפיים כזאת זה חלק מהבניין. ובעצם הקרובים זה איזשהו סמל למציאות החדשה, שהשכינה שורה במשהו קבוע, במשהו קיים, במשהו יציב. היא לא שורה בחוסר חומר, ברוחניות שמעל העולם, היא שורה בתוך העולם, בתוך, וכל פרקי שלמה הם תיאור אחד גדול של העולם הזה, לא של מלחמות, לא של לתאר שיש עולם הזה חשוב, יש מציאות חשובה. בפרקים הבאים אנחנו נראה עוד יותר איזה אלמוגים היו שם, ואיזה כיסא הייתה לשלמה, ואיזה בית בנו לו, ומה תכולת הבית, ואתה לא מבין מה קורה פה. עסוקים בעולם הזה ובעולם הזה. אבל כשנראית חמה לבנה במילואה, וכשהעולם הזה מכיל את מה שמכיל, השכינה יורדת לעולם בממדים כאלה, אז באמת העולם הזה הופך להיות חשוב. וזה בעצם במשפט אחד, אפשר לומר, התמצית של פרקי שלמה. ברכת השם אליכם.